זה בסדר? זה אין ברירה. אז אני מזמינה אותנו לתנוחה שהיא תנוחת הישיבה שלנו בתרגול, שנוח לנו ואפשר להתרווח לתוכה בזמן ההקשבה. בכלל להזמין אותנו תמיד להקשיב גם לשיחות, כאילו זה הנחיות. הקשבה היא הקשבה מדיטטיבית שהיא לא רק מהחלק של הראש, אלא שיש בה משהו שהוא כולל את כל הגוף. ולפעמים בשיחות יש הרבה דברים. זה בסדר, סגר? לפעמים יש הרבה דברים, אבל מה שחשוב בריטריט זה מה שככה פוגש אותנו עכשיו כאיזשהו חוט שאפשר להמשיך איתו. בכל שיחה בדרך כלל אתם שמעתם כבר מספיק שיחות דרמה כדי לדעת שלפעמים יש בזה צריך לחזור ולשמוע אותם, אבל הריטריט עצמו באמת שמספיק אמירה אחת, שתיים, שככה בדיוק פוגשת אותנו בחוויה שלנו ובמקום התרגולי, שהוא מאפשר לנו להמשיך עם החוט הזה. אז לא צריך להחזיק, זה מוקלט, אז אפשר ככה להתרווח אחורה ולהקשיב. זה פעם ראשונה. דווקא תהיתי איפה המואזין שלו, שמענו אותו, ויש אחד אחר. אז ככה, כשהרהרתי במה לפתוח בעצם בשיחה הראשונה שלנו, על ריטריט שהכוונה שלו הוא לתרגל את ההתהוות המותנית המשחררת, אז חייבים גם לדבר על, לא רק על מה שמשחרר, אלא גם על מה שכובל, נכון? אי אפשר, אם אני לא רואה מה כובל, אני לא אצליח להשתחרר. אז אני רוצה להציע מין איזה מבט ראשוני על ה... על הלימוד, על התרגול, שנקרא התהוות מותנית, ולהציע ערב ככה כמה חוטים לתרגול ולהתבוננות שילוו אותנו על ההתהוות המותנית הכובלת. אז קודם כל להתחיל בזה שהבודה בעצם הצביע שהכל מתהווה הדדית, הכל מתהווה בתלות. זה באיזשהו מקום, ככה אפשר להגיד שכשאומרים ריקות, במובנה המסוים, כי משתמשים לפעמים במילה ריקות בכל מיני אופנים, אבל במובנה המסוים, הריקות זה בעצם שלשום דבר אין קיום שהוא עצמאי והוא לא מותנה. כשאומרים התהוות מותנית, בעצם מדברים על הריקות. הריקות זה לא שאין שום דבר, אלא ששום דבר לא עומד בפני עצמו. הוא ריק ממהות עצמית, אפשר להגיד. אז אם אנחנו ניקח רגע אפילו, כן, אגיד לכם את הדברים, תראו איך זה מהדהד. כן? החוויה שלנו היא התהוות מותנית. אפשר להגיד, היום עלה לי המושג התרחשות מותנית. כן? החוויה שלנו היא התרחשות מותנית. העצמי הוא התהוות מותנית. כן? העצמי הוא התרחשות מותנית. והדוקה, והתהוות מותנית, התרחשות מותנית. וכשאני היום מדברת על דוקה, מילה דוקה, ואני אשתמש בה כי אני לא רוצה להגיד את כל הספקטרום, אני מתייחסת לדוקה כחוסר סיפוק, אי נחת ומצוקה, אפשר להגיד, וסבל, כל הספקטרום. לא במובן של הדוקה כאי מהימנות, כמאפיין המציאות, אלא דוקה במובן של סבל בקצה רחוק, והאי נחת וחוסר סיפוק אולי בקצה היותר, כן, יותר מעודן של הדוקה. אז זה בסדר שאני אשתמש במילה דוקה ונבין שלזה הכוונה? גם הדוקה היא התרחשות מותנית. אחת האמירות של הבודה בסוטות, הוא אומר ככה, מי שרואה או רואה את ההתהוות המותנית, רואה או רואה את הדרמה, את הדמה, האמת, אני אומרת בסנסקריט, צריך להגיד בפאלי, מי שרואה את הדמה, או מי שרואה את הדמה, רואה את ההתהוות המותנית. אוקיי? אתם מבינים אז את החשיבות של המושג הזה, שהוא בעצם מצביע על הטבע של החוויה, על הטבע של הדברים, על הטבע של התופעות, על הטבע של הדוקה. ולאננדה, התלמיד הקרוב שלו, ככה שליווה אותו, באמת אומרים בערך 30 שנה או משהו כזה, אומר לו ככה, אננדה, ההתהוות המותנית היא עמוקה ונראית עמוקה. בגלל אי הבנה של הלימוד הזה, של החוקיות הזו, הפך הדור הזה לסבוך כמו חוט, סבוך כמו כדור צמר, סבוך כמו עשב וקני סוף. לכן הדור הזה אינו חופשי מסבל, ממצוגה ומהתהוות חוזרת ונשנית. לחזור על זה? אננדה, ההתהוות המותנית היא עמוקה ונראית עמוקה. בגלל אי הבנה של הלימוד הזה, של החוקיות הזו, הפך הדור הזה לסבוך כמו חוט, סבוך כמו כדור צמר, סבוך כמו עשב וקני סוף. לכן הדור הזה אינו חופשי מסבל, ממצוקה ומהתהוות חוזרת ונשנית. אז אתם מבינים כמה מרכזית ההבנה הזו של ההתהוות המותנית. ואני מזמינה אותנו להחזיק את הדימוי הזה של הכדור כמו צבר, הזכרתי אותו בשיחת הפתיחה. אתם רואים את ה... כן, ככה?
פלונטר.
כן, את הפלונטר. להחזיק את הדימוי הזה ותראו מה אומר לפני 2600 שנה, הדור הזה, נראה לי חמד, יש כמה מקומות גם בדרשה של ההתעוררות שלו. רגע, תסלחו לי, נורא יבש, אז אני צריך לשתות קצת הרבה, אז תסלחו לי. הוא משתמש בביטוי הזה, הדור הזה, וזה נורא מצחיק לקרוא את זה 2600 שנה, ושזה לא כל כך השתנה, כן? הדור הזה סבוך כמו חוט, סבוך כמו כדור צמח, לכן הוא אינו חופשי מדוקה. כן? אז גם אז וגם היום לא השתנה הטבע של החוויה, וגם לא השתנה מה הדבר שקובל אותנו. משהו בתוכנו לא רואה נכוחה, ואז כל הדבר הזה מוליד את השרשרת הזאת שבעצם מולידה, אפשר להגיד, דוקה, והיא בעצמה הרבה פעמים הדוקה. אז תחזיקו את הדימוי הזה של כדור צמר, כדי לחוש למה הכוונה של התהוות מותנית כובלת. אתם יכולים להחזיק את הדימוי הזה? עולה לכם איזה דימוי אחר, אז גם קני סוף כזה, עשיתי לתרגם את זה, זה משהו כזה שהוא מאוד ככה, כמו אלה בכינרת, נכון? אני נורא אוהב להיכנס לכינרת כבר שנים, כי יש את כל הסוף הזה שצריך לחצות אותו כדי להגיע, אז הדבר הזה. המונח התהוות מותנית בפאלי הוא פטיצ'ה סמופדה. ככה למי שמעניין אותו או מעניין אותה, פטיצ'ה סמופדה. ואני רוצה להקריא לכם, עכשיו, אחר כך אני ככה אפרוט את זה לעוד תיאורים שלו של התהוות מותנית, אבל קודם להקריא את התיאור הקצר של העיקרון הזה של ההתהוות המותנית. אז תעצמו רגע עיניים כדי שהקשב ילך בעיקר לשמיעה, לא להיבהל מהפורמט. זה לא באמת כל כך מסובך. לא פשוט לנו לראות את זה נכוחה, אבל זה לא באמת מאוד מסובך איך שהוא מתאר את זה פה. זה אומר ככה, כשזה קיים, ההוא קיים. עם הופעתו של זה, ההוא מופיע. כשזה איננו, ההוא איננו. עם הפסקתו של זה, ההוא פוסק. אני אקריא את זה עוד פעם.
תראו, עכשיו הבנתי.
כשזה קיים, ההוא קיים. עם ההופעתו של זה, ההוא מופיע. כשזה איננו, ההוא איננו. עם הפסקתו של זה, ההוא פוסק. פשוט מתאר פה את העיקרון של ההתהוות המותנית, בלי להגיד כרגע מה מופיע, כן? כי אחר כך הוא פורט את זה בכל מיני אופנים. זה העיקרון הכללי, כשזה מופיע, משהו אחר מופיע. כשהדבר הזה איננו, אז מה קורה גם הדבר הזה איננו? ותכף נראה מה הדבר הזה שמופיע ומה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אני אתן לנו דוגמה קטנה של החוויה, כדי שרגע של חוויה של ראייה, מה זה חוויה? חוויה זה רגע של ראייה, של שמיעה, של ערכה, נכון? של טעימה, של תחושה בגוף, שמשהו קורה בעולם, כן, המנטלי. כדי שחוויה של ראייה תתרחש, צריך את האיבר, נכון? צריך איזשהו אובייקט, כן? וברגע המגע, כדי שהיא תתרחש ראייה, גם צריך למשל שיהיה attention, שאין לנו מילה טובה לזה, הקשב הלא במובן של תשומת לב, כן? פשוט צריך להיות רגע, לדוגמה, אתם מכירים את הדוגמה מאוד מוכרת הזאת שיושבים בבית, ואז פתאום מישהו אומר, די כבר עם הנביחות האלה. עד אותו רגע, יש אוזן, היה אובייקט, אבל כי לא היה attention שלנו, לא שמנו לב בכלל שיש, כן, רגע של שמיעה של משהו. את החוויה שלנו כל הזמן מתהווה בתלות, בחושים, באובייקטים, וברגע של הקשב שמופנה אליהם. זה הרגע שהחוויה שלנו. כן, אז כל רגע של שמיעה וראייה, וכל רגע הוא דורש שיהיו את התנאים מסוימים שיבואו ביחד, כדי שיתרחש רגע מסוים. עכשיו תיקחו את האובייקט, לא יהיה יותר את הרגע הזה, החוויה הזאת לא תתקיים, כשזה פוסק, זה פוסק. אם לא יהיה attention, כן, אם אני למשל קורא משהו מסוים מאוד מאוד נעים, ופתאום הקשב שלי הולך למקום אחר, אז פתאום הדבר הזה נעלם. כשהקשב נעלם, לפעמים גם נעלם את החוויה של משהו, נכון? אתם איתי? אוקיי? אנחנו גם רואים את זה ורואות את זה בתוך התרגול, חלק מהתנועה של הקשב. לראות איך ההפניה של הקשב בעצם מולידה, כן, משהו שלפני רגע הוא לא היה כחלק מהחוויה שלנו. אז כשזה מופיע, זה מופיע. בהקשר שככה, זה ככה היה רק דוגמה קטנה על החוויה, עכשיו אני רוצה ככה לקחת את הצעד נוסף ולדבר על ההתהוות המותנית של הדוקה, כן, של המצוקה, של חוסר הסיפוק, של הסבל, בהקשר של כשזה מופיע, זה מופיע. את הבודה עניין בעצם דבר אחד. את בטח את הדמות המוקדמת הזאת. הוא לא תיאר את ההתהוות המותנית כאיזה שעשוע אינטלקטואלי. לא עניין אותו פילוסוף, הוא לא היה פילוסוף סיסטמטי. באו אחריו הרבה פילוסופים בודיסטים מאוד סיסטמטיים, אבל הוא לא היה כזה מי שקורא את הטקסטים, מי שפילוסוף מקצועי מהסקאלה המערבית, לא יכול למצוא פילוסופיה סיסטמטית. מה שעניין אותו זה הדוקה והפסקת הדוקה. נכון? זה מה שעניין אותו. אז אפשר להגיד שההתהוות המותנית שואלת בעצם מה מחולל דוקה ומה מפסיק את הדוקה. נכון? אתם רואים את הקשר להתהוות המותנית? בעצם ארבע אמיתות, רוצה לשאול, מי מכיר את ארבע אמיתות? אם אני אומרת ככה ואתם יודעים על מה הכוונה, או שאני צריך להגיד, תרים כזה את היד. מי לא מכיר? אוקיי, אז ארבע אמיתות שהן הלימוד המרכזי של הבודה, בעצם אני אגיד אותה מאוד בקצרה, שיש דוקה, שלדוקה יש מקור, שיש חופש, ניבנה, ושלחופש יש תנאים. זה קצת בעייתי להגיד, אבל אני... בכל זאת תגיד את זה ככה, כן? כי ככה זה מנוסח, כן? הוא אומר דוקה והמקור לדוקה, ואז הוא אומר את הניבנה, אז הוא אומר הנה הדרך להפסקת הדוקה שזה החופש. בעצם גם ארבע אמיתות מנוסחות דרך העיקרון הזה של ההתהוות המותנית. אז שוב רגע, אני רוצה שוב פעם שככה תפנו את המבט יותר להקשבה, כי אני אגיד לנו את הניסוח שקראתי לפני רגע של ההתהוות המותנית כעיקרון, בניסוחים שונים לארבע אמיתות, כן? תראו רגע שאתם שוב מתרווחות לתוך הגוף. אפשר להגיד, תראו איך זה מהדהד בתוכנו, בתובנות ובחוויות שכבר יש לנו מהדרך. כשיש תנה, שזה המילה לצמא, לצמאון, להשתוקקות, כשיש תנהה, יש דוקה. כשאין תנהה, כשאין את הצימאון, את ההשתוקקות שיהיה משהו אחר, או את ההשתוקקות, כן, שיקרה משהו, או שההשתוקקות שמשהו יפסיק, כשאין תנהה, אין דוקה. נכון? זה ארבע, כן, האמת כן, האמת הראשונה והשנייה, והאמת השלישית ורביעית. כן, אפשר להגיד, עם הופעתו של זה, זה מופיע. עם הופעתה של ההשתוקקות, יש דוקה. עם הופעתו של הצימאון, יש דוקה. כשאין צימאון, כשאין השתוקקות, כשאין את הצמא הזה שיהיה משהו אחר עם מה שקורה כרגע, אין דוקה. עם הפסקתו של זה, זה מפסיק. אוקיי? פשוט. עוד ניסוח. כשיש הזדהות, או נגיד יותר, כשיש תגובתיות, יש דוקה? כשאין תגובתיות, אין דוקה. עוד ניסוח. זה אומר אותו דבר, רק במילים אחרות. אז בחוויה שלנו, כשיש תגובתיות, יש דוקה. כשאין תגובתיות, אין דוקה. עכשיו אני אנסח את זה עוד קצת. כשיש הזדהות עם התגובתיות, יש דוקה. כשאין הזדהות עם התגובתיות, אין דוקה. קצת רופפתי לנו את זה. אפשר לדבר על זה בכל מיני רבדים, כן? אבל יכולה להופיע התגובתיות האוטומטית, וכשאין הזדהות עם התגובתיות, אין דוקה. פשוט מבחינה, זה לא... בחוויה שלנו ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, אחרת לא היינו יושבות ויושבים פה. נו, ראינו. כשזה מופיע, זה מופיע. כשזה מפסיק, זה מפסיק. הבנו? הבנו קצת. כן? ואנחנו פה בגלל שהבנו את זה וראינו את זה בהרבה מאוד רגעים קטנים. זה קצת נתן לנו את הנתיב, כן? לראות מה המקור של הדוקה ושהאפשרות לחופש מדוקה היא אפשרית. כשזה מופיע, זה מופיע. כשזה מפסיק, זה מפסיק. יש משפט מאחת הדרשות שהבודה אומר, מי שנאחזת או מזדהה אינה חופשייה, מי שלא מזדהה או לא נאחזת, חופשייה. Okay? זה עוד תיאור של ההתהוות, אותו דבר. אז אני אשים לכם את כמה משפטים האלה ככה להחזיק כדי שנוכל לראות אותם בחוויה שלנו. Okay? שוב, לא כאיזה לימוד תיאורטי, אלא יש פה הצבעה ישירה לראות ברגע מסוים מה המקור של כל הסבך הזה. בעצם התיאור הזה שתיארתי של ארבע אמיתות כבעצם תיאור של התהוות מותנית, היא מצביעה לנו, שוב לא להיבהל מהמונח, על הריקות של הדוקה. עכשיו שאומרים שהדוקה ריקה, לא אומרים שהיא לא קיימת. Okay. בעצם מתכוונים שהיא תלויה במשהו. היא לא קיימת כשלעצמה. אין חוסר סביעות רצון ומצוקה וסבל, okay, שלא קשורים להזדהות ויחזות. יש זקנה, יש חולי, יש אובדן, יש צער. זה לא הדוקה במובן הזה של הסבל. כשיש היאחזות והזדהות בגוף, יש דוקה. כשיש היאחזות בדברים, יש דוקה. אני רוצה להקריא לכם ככה, קטע קצר של רוב הרבה, שהוא מצביע על הריקות הזו של הדוקה, כי זה משהו כל כך משמעותי, וזה לא פשוט לנו הרבה פעמים להבין שהדוקה ריקה. איך זה יכול להיות? אבל היא במובן שיש לה תנאים ונסיבות, היא לא קיימת כשלעצמה. עם גישה מסוימת, עם מבט מסוים, עם תנועה פנימית מסוימת, יש דוקה, ואם הדבר הזה לא קיים, הדוקה ברגע אחד יכולה להיעלם. זה המשמעות של הריקות שלה, לא שהיא לא קיימת, אלא היא לא קיימת כך שלעצמה שוהה בעולם. כן? היא שוהה, היא נוכחת במערכת יחסים שלנו עם הדברים. נכון? אתם איתי ככה הרבה? כן? זה המשמעות של הריקות של הדוקה. אז אני אקריא לכם את מה שרוב אומר. אנחנו מתחילות לראות שהדברים בפני עצמם הם לא בעייתיים במהותם. הם ריקים מבעייתיות. תחושת הבעיה, הדוקה, ביחס לכל דבר שהוא, מצריכה יחס של היאחזות כלפי הדבר הזה. בלעדיו היא לא יכולה לעלות. כשזה מופיע, זה מופיע. אני אתחל לכם את זה עכשיו. כשזה מפסיק, זה מפסיק. כן? ושוב, כדי שנראה את זה בהרבה מאוד רגעים, זה מופיע, זה מופיע. מה שחיוני כדי להקל היטב את התובנה הזו, הוא להבחין ולחוש בגוף ובתודעה, בדיוק איך מרגישות ההשתוקקות והדוקה שקשורה בה, ולהבחין גם בדיוק איך זה מרגיש כשההשתוקקות נחלשת, ויש חוויה של שחרור יחסי, חופש יחסי או הקלה יחסית. ואולי אפילו מעט יותר מרחב, שלווה או שמחה. עכשיו אתם כבר רואים כבר את ההתהוות המותנית הכובלת, ואת ההתהוות המותנית המשחררת, זאת אומרת יש פה משהו כבר שמכוון אותנו. אז אני רוצה ככה, לפני שאני אפרוט לנו כמה שרשראות של התהוות מותנית, כי בעצם דיברתי על העיקרון, ואז התייחסתי עכשיו על ארבע אמיתות, כן, כליבה, כן, אם הבודה יצא לדרך כדי להפסיק את הדוקה, אז לראות את הפשטות הזו של התיאור של ארבע אמיתות כתיאור של התהוות מותנית. כשיש תגובתיות, יש דוקה. כשאין תגובתיות, אין דוקה. כשיש הזדהות עם תגובתיות, יש דוקה. כשאין הזדהות עם התגובתיות, אין דוקה. נחזור על זה עוד פעם? או שכבר זה בסדר? שקע. אז לפני שאני אפרוד את עוד ככה שרשראות של התהוות מותנית כזו, אני רוצה באמת להזמין אותנו בכלל, בדרך שאנחנו עושים, ובטח בפרט עכשיו בריטריט, זה באמת להיות עם הגישה של סקרנות ופתיחות לראות את ההתהוות המותנית הכובלת. זה השער לחופש. אם אני אסיט את המבט, אני לא אשתחרר. אני רוצה לראות מה הופך אותי לכדור של צמר. מה הופך אותי לסבך. כן, אז זה בעצם מה שהבודה ככה מצביע לנו, ויש משהו כל כך יפה עם הלימוד של ההתהוות המותנית, כי הוא בעצם בתיאורים האלה של שרשראות התגובתיות, ואיך דבר, מתנה דבר, מתנה דבר, הוא בעצם עוזר לנו לראות את מה שמתרחש anyway. אנחנו לא צריכים, יש משהו, אפשר להגיד שהבודה גילה את זה לבד. אגב, זה ההבדל אגב בין בודה לארהנט או ארהנטית. ארהנטית או ארהנט, כן, מי שהגיע אחריו, והמשוחררת אישה או איש שמשוחררים לחלוטין, הם משוחררים באותו אופן. אבל המשמעות של בודה זה שעוד לא היה את הדמה לפני כן, היה צריך לגלות אותה, כן, וכל מי שהתעורר אחריו בעצם כבר היה לו דרך. כן? אז בעצם זה מאוד עוזר לנו. יש לנו בלימוד הזה הצבעה לאן להסתכל. ואני מזמינה אותנו להיות עם סקרנות ופתיחות ושעשוע אפילו, לראות איך הסבך הזה נעשה, איך הצמר הזה נהיה יותר ויותר סבוך, כי זה כבר בעצמו מתחיל לאפשר משהו. במקום להיות הכדור, אני מתחילה לראות את הכדור מתהווה. או תמצאו איזה דימוי שעולה לכם. אז הסקרנות הרדיקלית, זו המצאה שלי, לקחתי מאיזה תר הברק, נכון, או קבלה רדיקלית, שזה כולנו מכירים, אז אני רוצה לקחת המילה רדיקלי ולהגיד הסקרנות הרדיקלית הזו, שהיא באמת הסקרנות הזאת שבאמת רוצה להבין איך החוויה הזאת מתהווה, איך חוויית העצמי מתהווה. הנה סבך. איך חוויית הדוקה מתהווה. באמת לבוא עם סקרנות עמוקה ורדיקלית שהיא בדיוק הפוכה לגישה של שיפוטיות וביקורת. אני רואה את הסבך הזה, אם אני ביקורתית אליו, זה כבר עוד יותר מעצים את הסיבוך הזה. אם אני מביאה את הסקרנות ואת הפתיחות ואת השעשוע לראות את כל המופע וההתרחשות הזו, זה כבר מתחיל לפרום משהו. כבר התחלנו, זה הדלת הראשונה. זוכרים שהבעיה בחדר סגור זה לא הקירות? אם יודעים איפה הדלת? אז זו הדלת הראשונה. הסקרנות והפתיחות והמוכנות לראות באמת מה מתרחש ברגעים האלה של הדוקה, וככל שהתודעה שלנו עוד יותר ויותר מתעדנת, אני רואה בכלל איך מתהווה החוויה. אז אני אקריא לכם בשיחה הזו שתי שרשראות של התהוות מותנית. אז שוב, עוד פעם ככה, אני מזמינה אתכם להיות עם הקשב. זה מתוך דרשה שנקראת הדרשה לעולם, לא פחות ולא יותר. על בסיס העין והצורה מתעוררת הכרת העין. הכרת העין זה ראייה. על בסיס העין והצורה מתעוררת הכרת העין, הראייה. המפגש בין השלושה הוא המגע. המגע זה הרגע שיש עין, צורה וראייה. על בסיס המגע יש תחושה, ודנה. על בסיס התחושה יש השתוקקות או צמאון. בגלל ההשתוקקות יש היאחזות או הזדהות. בגלל ההזדהות יש התהוות. בגלל ההתהוות יש לידה. בגלל הלידה יש דאגה, צער, כאב, אבלות, עצב, זקנה ומוות. זהו מקורו של העולם. על בסיס האוזן והקול, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף והמגע, התודעה והאובייקטים המנטליים. מתעוררים, כן, הכרת האוזן, הכרת האף, הכרת הלשון, הכרת הגוף והכרת התודעה, כן, רגעים של חוויה. המפגש בין כל שלושה הוא המגע. על בסיס המגע יש תחושה. על בסיס התחושה יש השתוקקות. בגלל השתוקקות יש היאחזות. בגלל היאחזות יש התהוות. בגלל התהוות יש לידה. גל לידה, יש דאגה, צער, כאב, אבלות, עצב, זקנה ומוות. זהו מקורו של העולם. אל תדאגו, אני אתלה לכם את זה על לוח המודעות, תוכלו לקרוא את זה כמה פעמים מהלך הריטריט. חלקכם מכירים את התיאור של ההתהוות של החוויה. באמת, כשהוא קורא לדרשה, הדרשה על העולם, בדרשה הזאת, אגב, הוא מתחיל מהרגע של המגע. ולא מי שמכיר את כל שרשרת של 12 חוליות. וזה זה דווקא מאוד יפה שלא תמיד הוא מתחיל מאותה נקודה. וכאן זו נקודה שהיא מאוד מאוד ברורה לנו. הרגע שיש איזושהי חוויה של ראייה, של שמיעה, של מחשבה, של טעם, של ריח. והעולם הוא עולם של החוויה, נכון? הוא לא מתאר את העולם, הוא מתאר את איך עולם החוויה שלנו נבנה. ומה שמאוד יפה בתיאור, כן? הוא מתאר את איך הדוקה, כן? מתהווה, איך. איך המנגנון האנושי הזה, התודעה, איך המנגנון הזה פועל. ויש בתיאור הזה משהו מאוד לא פרסונלי. הוא לא פרסונלי בכלל. הוא תיאר את כל אחד ואחת מאיתנו. נכון? תהיה, לא, את אולי גם כל החיות, who knows. ראיתי את השועל היום? כן, אז עוד לא. אז הנה, גם אני פעם ראשונה, שועל קטן, כן? הוא רואה משהו, כן? מיד, יש שם איזשהו מגע, איזשהו, יש תחושה, כנראה נעימה, מיד התחושה, אומר, זה מעניין, כן? ויכול להיות שעכשיו הוא רץ לדבר הזה, אני לא יודעת, אבל בטח עלינו, התיאור הזה של איך ההתהוות של הדוקה, עצם התיאור הוא לא פרסונלי. ועצם התיאור הלא פרסונלי, בעיניי יש בו משהו מאוד משחרר, כי הוא מסתכל על התהליך ולא על התוכן. התכנים משתנים מרגע לרגע לרגע לרגע, אבל התהליך של מגע ותחושה והשתוקקות או סלידה וההזדהות, אוקיי? וההתהוות, כן? ההתהוות הזאת של לתוך משהו והלידה לתוך, כן? זה אחד הפרשנויות של המילה לידה פה, היא לידה של העצמי. כל הדבר הזה, כן? איך הוא מתרחש מרגע לרגע, והוא לא משנה איזה תוכן או איזה רגע ואצל מי או אצל מה, זה מתרחש באותו האופן. איך אפשר ככה לראות את כל ההתהוות הזו מתרחשת? אז מגע, עצמו רגע עיניים, יש לכם מגע עכשיו, עם משהו. מגע של הישבן עם הקרית או הכיסא, מגע של הקול שלי עם האוזן. המגע הזה, יש איזושהי תחושה, נעים לנו, לא נעים לנו, אולי זה ניטרלי. התחושה הזאת, לא תמיד, הרבה מאוד פעמים מולידה מיד איזושהי תנועה פנימית של תגובה. כן? או הצימאון שהמגע הזה יפסיק, או הצימאון שיהיה מגע אחר. כן? ולפעמים גם זה נשאר שם, כן? משהו אחר קורה. אבל לפעמים ממשיכה השרשרת, ולא רק שהיא השתוקקות, גם מתחילה להיות הזדהות עם ההשתוקקות הזאת. ההזדהות הזאת מולידה איזושהי התהוות לתוך, כן, איזשהו, אני בכוונה לא רוצה להכניס יותר מדי מילים, אבל משהו שם קורה בתוך החוויה שלנו. אני רוצה, אני צריך, אני חייבת, כן? הלידה של העצמי. וזה קורה מרגע לרגע לרגע לרגע. והכל מתחיל מהמגע. שוב ושוב אני יושבת פה בקרית הזאת ומדברת על המגע. נכון? כי הכל מתחיל מרגע המגע. כל השרשרת של הדוקה מתחילה מהרגע של המגע. כל החוויה שלנו מתחילה, כן? קיימת בגלל המגע. אז אני רוצה להקריא לכם משהו של אג'ן צ'ה. ככה הלך ישירות ללב העניין. הוא אומר כך. רוב רובם של האנשים והנשים עדיין לא מבינים ומבינות את המהות של תרגול המדיטציה. הם חושבות וחושבים שמדיטציה תהליכה, מדיטציה בישיבה והאזנה לשיחות דמה הם התרגול. אלו רק צורות תרגול חיצוניות. התרגול האמיתי מתרחש כאשר התודעה פוגשת אובייקט חושי. זהו המקום להתאמן בו. ברגע בו מתרחש מגע חושי. כשאנשים אומרים דברים שאנחנו לא אוהבים, יש טינה. אם אומרים דברים שאנחנו אוהבים, אנחנו חווים הנאה. הרגע הזה הוא בדיוק המקום להתאמן בו. איך אנחנו מתכוונות ומתכוונים להתאמן עם הדברים האלה? זו הנקודה המכרעת. אז הרגע של המגע, שם מתרחש האימון שלנו, כן? ההזמנה שלנו, להיות יותר ויותר בנוכחות, בגוף. אתם רואים את הקשר ההדוק, כן? לגוף יש כל כך הרבה משמעויות, גם כעוגן, גם כאפשרות להתרווח, גם האפשרות למצוא בו נעימות ורווחה, וגם המקום שממנו הכל מתחיל, כן? החושים שלנו יושבים על הגוף, אז הנוכחות בגוף מאפשרת לנו יותר ויותר להיות ברגעי המגע ולשים לב מה מתהווה מתוכם. עוד דרשה אני יכולה לקרוא לכם? בסדר? כן? שוב. ונשימה עמוקה, לא להיבהל. גם את הקטע הזה אני אשים לך. עד סוף הריטריט, יכולים לדקלם אותו. כן, ודגלנו איזה מפגש, שמישהי אמרה שהתרגול של האוויריה שלה, של החיוניות, זה ללמוד טקסטים מסוימים של הדרשות בעל פה. היא למדה את המטסוטה. כן, אז אולי זה יהיה התרגול, ככה לזכור את הרצף הזה, שבטח חלקכם את חלקו יודעים, כן, כי הוא פשוט החוויה שלנו, ולא מתאר משהו רחוק, זה מתאר מה שקורה לנו עכשיו, ועכשיו, 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 ועכשיו. אז אוקיי, הדרשה מתוך הדרשה על כדור הדבש. על בסיס העין והצורות מתעוררת הכרת העין, ראייה. המפגש בין השלושה הוא המגע. על בסיס המגע יש תחושה. מה שאדם חש, את זה הוא תופס, הוא מזהה. את מה שאדם תופס, על זה הוא חושב. על מה שאדם חושב, על זה הוא בונה סיפורים בפנצ'ות. והסיפורים הללו צובעים את התפיסה. תפיסת העבר, זיכרון, תפיסת ההווה ותפיסת העתיד. אני אקריא את זה שוב. ראיתם שההתחלה היא בדיוק אותו דבר? זה לא ישתנה. לא באף דרשה ולא באף רגע של חוויה, כן? על בסיס העין והצורות, האוזן והצלילים, הלשון והטעמים, הגוף והתחושות, התודעה והאובייקטים המנטליים, כן? מתעוררת רגע של חוויה, כן? אז המפגש של השלוש, שלושה זה המגע, ראייה, שמיעה, הערכה, זה לא ישתנה, כן?
השלוש?
השלוש זה שיש חוש, אובייקט, והרגע של ההכרה זה שלישייה, כן? כמו שאתם רואים, גם זה רקי. תקחו אחד, זה לא קיים כשלעצמו. זה לנו חוויה של החוש שלנו, כן? בלי שיהיה לנו גם אובייקט ורגע של הכרה. כל אחד מהם זה כן, ההתהוות המותנה. על בסיס המגע יש תחושה. מה שאדם חש, את זה הוא תופס. מה שאדם תופס, על זה הוא חושב. נכון? רואים את השרשרת? עכשיו אם קודם הייתה שרשרת של השתוקקות והאחזות וההזדהות, שיותר אפשר להגיד, כמובן אם שמו לה את השרשרת הרגשית הרבה פעמים, כן, התנועות היינו מזהים ומזהות אותם כאיזה תנועות רגשיות כאלה. פה יש איזשהו תיאור של ההתהוות המותנית היותר קוגניטיבית, כן, מה קורה בעולם הקוגניטיבי שלנו. אז מה שאנחנו תופסים או תופסות, על זה אנחנו חושבים או חושבות, שוב, אם לא תהיה לנו תפיסה, איך נחשוב על משהו. מחשבה מותנית בזה שיהיה רגע של מגע, ואני אזהה את זה, ואז אני אוכל לחשוב על זה. רק אחרי שראיתי את השואה, יכולתי לחשוב עליו משהו. נכון? יכולתי לחשוב עליו רגע לפני שלא ראיתי אותו, ולא קיים בחוויה שלי. אז זה לא נעצר פה. הרבה פעמים, כן, לא מספיק שעלתה איזה מחשבה, המחשבה הזאת הופכת להיות סיפורים והתרבות מנטלית. נכון? מכירים מי שמכיר את המילה פפנצ'ה? כן? ההכברה המנטלית זה לא רק רגע של מחשבה, אלא עוד ועוד ועוד. מכירים? כן? רואים את הסבך? כמו, שם זה כבר מתחיל, כן? כי מחשבה יכולה להופיע ולהיעלם. הסבך, לא סתם פה ההתהוות המותנית של הדוקה, הסבך זה שזה לא רק שאני, יש מגע, תחושה, תפיסה ומחשבה, אלא שהמחשבה הזאת מתחילה להוליד המון 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 סיפורים. ואז הוא ממשיך ואומר, והסיפורים הללו צובעים את התפיסה. תפיסת העבר, תפיסת ההווה ותפיסת העתיד. יכולתם, יכולים לזכר רגע ברגע כזה היום, כן? שבו כל השרשרת הזו, ואז מתוך הסיפור הזה, עכשיו זה צובע לי גם אם עולה לי איזשהו זיכרון מסוים, נכון? אם יש לי עכשיו סיפור מלא כעס, זה צובע את תפיסת העבר שלי, אם עולה איזשהו זיכרון, הוא נצבע בצבע מסוים, כן? וכשעולה, פוגשת איזשהו, מישהי הולכת בדרך, אז עם הפפנצ'ה של הכעס הזה, זה צובע את תפיסת ההווה שלי, כן? את החוויה שלי. וגם אם עולה איזושהי מחשבה על העתיד, אם יש פפנצ'ה של קץ, היא מאוד מאוד שונה מפפנצ'ה של קנאה, או מכל כל פפנצ'ה אחרת, כן? נכון? אתם רואים? זה לא, תיארתי פה משהו שאנחנו לא חווים כל, זה אנחנו לא חווים כל רגע. אם אנחנו חווים כל רגע, אז היינו, כמו שאג'ן בודדס אומר, היינו משתגעים, כן? אז מגע חושי, אני רוצה ככה לקצר, מגע חושי, תחושה, מבדנה, תגובה, סיפור, צמצמתי, זה עוזר, מגע חושי, תחושה, איזושהי תגובה, סיפור. בין התגובה לסיפור, הרבה פעמים יכול להיות, כן, כן, מופיע מחשבה, יכול להופיע כל מיני דברים, אני רק ככה, היה נראה לי מתאים ככה לקצר. כשהסבך הזה, ואנחנו לא רק מחשבה שמופיעה ונעלמת, או לא רק רגע של תפיסה, אלא המחשבה הזאת מולידה את כל הפפנצ'ה הזו, אז המחשבות האלה הן בעצם מחליפות את המגע הישיר שלנו עם מה שקורה. נכון? כמה זה הרבה פעמים הרגעים האלה שאני רואה את הדוקה בתוך הדבר הזה. כן, הוא מתאר לנו את התיאור הזה כדי להראות לנו איך נולד, כן, איך נולד את הדוקה. אני שמה לב איך בעצם אני לגמרי עכשיו במשך חצי שעה, 10 דקות, דקה, יום, בעצם כל החוויית המציאות שלי הייתה בעצם צבועה בתוך הסיפור, ולא הייתה חוויה ישירה ומתוקה שיכולה להיות, כי הכל נצבע דרך הסיפור הזה. איך נולד? איך זה נולד? כי רגע אחד הזכרתי במשהו, כל השרשרת. שמעתי משהו, ראיתי משהו, טעמתי משהו, הרחתי משהו. נכון? אני יכולה להיכנס רגע ריח אחד, כל השרשרת. כן? אז היכולת שלנו לשים לב לשרשראות הזה, השרשראות התגובה שהן בעצם ההתהוות המותנית של הדוקה. ושוב, אני אחזור ככה למה שאמרתי קודם, החשיבות הגדולה של התיאור הלא פרסונלי. כל פעם השרשראות נראות קצת אחרת מבחינת התוכן, אבל התהליך הוא אותו תהליך. אתם רואים את הדבר המשחרר בזה? זה לא עכשיו לבחון תוכן מסוים ולפרק אותו, זה לראות שלא משנה איזה תוכן, זה דבר שאני אחכה על התוכן הזה, על התוכן הזה. אני רואה את התהליך של מגע, תחושה, תפיסה, מחשבה, סיפורים, כל הדבר הזה צובע, ולא משנה כרגע איזה מגע ואיזה תחושה, כן? ואיזה מחשבה. זה אותו תהליך שמבנה את השרשרת הזאת הכובלת. אז אני רוצה, לפני שאני אגיד כמה דברים על התרגול עם זה, להקריא לכם איזשהו ציטוט שאני מאוד אוהבת של מורה בשם רון, כמו מדונה, אין שם משפחה. אז רון, כן, כבר לפני הרבה שנים יש לי את הציטוט הזה, וכבר בעברית, אני לא חפש אותו עוד פעם באנגלית, כדי לראות אולי הוא הוסיף את שם המשפחה שלו שיש עליה. והוא מצביע אל ההתבוננות הזו שהיא הלא פרסונלית, שהיא לומדת איך מתהווה הדוקה, ולא רק מה הסיפור של הדוקה שלנו. את הסיפורים של הדוקה, אנחנו חלקנו, אולי רובנו מכירים מאוד מאוד טוב, נכון? כן? יש משהו כל כך משחרר שהתודעה עושה איזשהו שיפט, היא רואה את הסיפור, כן? אבל היא גם רואה את האי-פרסונליות של כל ההתהוות ולא משנה איזה סיפור, והסיפורים מתחלפים. כן? לפעמים נתקעים הרבה מאוד זמן, אבל הם גם יכולים להתחלף. שמתם לב היום למי התחלפו הסיפורים? תרימו את היד, סתם. אוקיי, למי לא התחלפו הסיפורים היום? יש גם וגם, כן? נשאל מחר, כן? אז הוא אומר ככה. בחינה ועיבוד מחדש של הסיפור האישי שלנו, זה דבר מאוד מפתה, כאשר אנחנו יושבות ויושבים במדיטציה. אבל לעתים רחוקות זה מוביל לתובנה עמוקה ביחס לטבע המציאות. תובנה באמת משחררת. במקום זאת, זה מוביל להבנות ביחס לטבעו של העצמי הזה ובעיותיו. אני מציע לכוון גבוה יותר, ללכת בגדול. אל תסתפקו בלשים את עצמכם על הספה, כאשר אפשר לראות מבעד לכל הסיפורים, ולהיות במגע עם משהו עמוק הרבה יותר. ככה אני מציעה להחזיק באמת את הוויז'ן הזה, שהוא כולל בתוכו גם את הראייה של הסיפורים, כי הם נוכחים ואנחנו רואים אותם ולומדים מהם, אבל שזה לא יהיה רק זה, שמשהו מכוון גבוה יותר, לראות משהו על ההתהוות המותנית של כל רגע. ומה זה מלמד אותנו? על הופעה של דוקה והפסקה של דוקה. אז איך להתיר את התסבוכת? יש לזה, יש מונח נורא נורא יפה של מורה שנקראת אופסי קקי, לא חי יותר, מתאילנד של המאה ה-20, שהיא קוראת לזה באנגלית, באנגלית תרגמו את זה מתאית, Disentangling the Tangle. נורא יפה. Disentangling the Tangle. איך אפשר להתיר את התסבוכת הזאת? את הסבך הזה, את ההתאבות, את השרשרת הזאת שמתאבה? אז קודם כל, מה שאמרתי קודם, הסקרנות העמוקה והפתיחות לראות את ההתאבות הזו, לא להיבהל ממנה, לא לפחד ממנה, לא להזיז את המבט ממנה, כי היא השער, היא הדלת לראות איך הדבר הזה מתאבה. אמר רוביקו, אולי אתם מכירים אותו שהוא מורה נהדר, אומר כך, עכשיו אני כן מציעה לכם לסגור את העיניים, להיות לגמרי בהקשבה על ההנחיה הישירה הזו. איך אפשר להתיר את התסבוכת? ההאחזות פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אנחנו לא מתבוננים ומתבוננות. כאשר ההאחזות או ההזדהות היא מוקד תשומת הלב שלנו, היא לא יכולה לפעול כהלכה. בקצרה, ההאחזות אינה יכולה לאחוז כאשר יש יותר מדי חוכמה בסביבה. חוכמה בסביבה. אז היכולת שלנו לפתוח ככה את המבט ולראות את שרשרות התגובה, את שרשרת התגובה זה בעצם שרשרת של היאחזות והזדהות, כן? כאשר זה הופך להיות המוקד של ההתבוננות, זה פחות ופחות יכול לתפוס אחיזה. כי משהו בתוכנו מתחיל לראות איך התהליך הזה נבנה, ויותר מזה, אנחנו רואים ורואות את הדוקה בתנועה הזו. אז תשומת הלב למגע החושי המיידי. עכשיו, המגע החושי המיידי עם הגוף, עם התחושות, עם איזושהי רגשות שעולים, צלילים. אולי יש לנו טעם בפה. היכולת לנו בנוכחות, במגע החושי המיידי, בפתיחות, בסקרנות. זה המקום שממנו הכל מתחיל. ככל שאנחנו יותר ויותר במגע, עם הרגעים החושיים המיידיים, אנחנו לומדים המון. מתוך ההתבוננות הישירה בחוויה שלנו. היא מזמינה אותנו ברגעים של דוקה. כן, היא תורר לתוך הדוקה, לראות מה קורה כשיש רגעים של דוקה, איך התודעה שלנו, נכון? היא ננעלת בעצם על משהו מסוים. מה זה ננעלת? בתוך סיפור, בתוך הזדהות. כן? לראות ברגעים האלה שהדוקה היא בהזדהות עם משהו. כשיש הזדהות, יש דוקה. כשאין הזדהות, אין דוקה. כשיש היאחזות, יש דוקה. כשאין היאחזות, אין דוקה. זה היכולת לנו לראות את הדוקה שבתנועת ההיאחזות. זה השער ודלת נוספת, אני ממש רואה את הכאב שבלהזדהות במשהו, איך אפשר לפתוח את היד. הדברים כל הזמן בתנועה, התנועה שלנו שנתפסת, היא ממצקת, היא סוגרת, היא מקווצת. התנועה הזאת, הקשר ההדוק הזה להתרווחות בגוף, להרחבה של תשומת הלב לכל הגוף, יכול שלנו להרחיב יותר ויותר, זו תנועה הפוכה מהתנועה שנאחזת, שמצטמצמת, שנתפסת. שהתעוררנו ככה מתוך איזה, כן, תעוררנו לתוך איזה שרשרת כזו, כן? לפעמים השרשרות האלה הן לא מתאבות, לפעמים יש רק רגע של ראייה ותחושה, אולי איזושהי תנועה קטנה ואיכשהו עוד רגע של תחושה, נכון? רגעים ככה שיש את המומנטום של תשומת הלב, כן? מרגע לרגע. אז אנחנו אין את כל השרשרת, יש פחות ופחות דוקה כשהשרשרת פחות ופחות נבנית, נכון? אתם איתי? כן? וגם כשאנחנו רואים את השרשרת הזו, התעוררנו לתוכה, זה לא משנה כמה פעמים התודעה שלנו שקעה ונדדה ונחזה. מה שמשמעותי זה הרגעים של ההתעוררות. זה הרגע. ברגע הזה יש שער או עוד התהוות של דוקה או שער לחופש. איך אפשר כשאני מתעוררת לתוך רגע כזה, וראיתי את כל המופע, ראיתי את הרגע של הזיכרון, ואת התחושה הלא נעימה, ואת הסלידה, ואת הכעס, ואת ההחזות, ואת ההזדהות, התעורר לי לתוך הדבר הזה, איך אפשר לא לקחת בעלות על כל המופע הזה? ההתרחשות מתרחשת. עוד שער, כן? ולסיום אני רוצה להזכיר לנו, לאור מה שאמרתי עכשיו, שאין רגע ואין שום דבר שהוא מחוץ לתרגול שלנו. אם כל שרשרת ההתהוות של הדוקה קורית מרגע של מגע חושי, אז זה לא משנה אם אני בתוך האולם יושבת, או אם אני הולכת לשירותים, או שאני לוקחת משהו לאכול, או שפתחתי את הדלת לחדר. כל רגע של מגע חושי, כן, כשאין תשומת לב, הרבה פעמים הוא מתהווה לתוך שרשרת התגובתיות. אז ההזמנה באמת העמוקה להבין שיש לנו צורה לריטריט, אבל אין שום רגע שהוא מחוץ לתרגול שלנו. כל רגע יכול להיות שער להבנה ולחופש, וכל רגע הוא יכול להיות גם רגע שמוביל לדוקה. אין שם נוכחות ואין שם תשומת לב. השרשראות האוטומטיות האלה הן פשוט מתרחשות. ואני רוצה גם להזכיר משפט כל כך יפה מתוך הדרשות שהם, יש כל מיני סיפורים של כל מיני נזירות שהן קמות בבוקר, מתארגנות, לוקחות את הגלימה ומתיישבות מתחת לעץ לתרגול היומי. ואז כשהן מתיישבות ככה לתרגל, מגיע מרה. כן, שזה הדימוי, כן, לפחות בשבילי, לכל הקולות הפנימיים הלא מיטיבים, אומרים לו, מה את יושבת שם? מי את חושבת שאת? כן? ומה פתאום עכשיו? וזה לא היה מתאים, ואת לא מספיק טובה, כן? כל מיני, כל פעם הוא בא עם איזה משהו אחר. ואז יש איזשהו רגע כזה, שאותה נזירה, היא מסתכלת עליו ואומרת, I see you, מרה. אני רואה אותך, מרה. ואז שהיא רואה אותו, הוא מסתובב ונעל הולך. כן? אז דימוי כל כך יפה, כן? שהמרה זה הרגעים של השרשראות האלה, ויכול להיות שם להפנות את המגע, I see you. כן? אז היכולת הזו של להתעורר לתוך השרשראות של הדפוסים והתגובות, כן, זה הדוקה, שזה אנחנו פה, לראות את השרשראות האלה, לא להיבהל מהם, להגיד I see you, מרה. שמעתם את הטון שלי? I see you, מרה. לא, לא יודעת אפילו איך להגיד את זה בצורה, כן, נתן, אבל I see you. לא תתעתע אותי עוד פעם, אני רואה את השרשרת הזו, ואיפה הדלת שלי, כן? כל מה שאנחנו מציעות כאן, כן? במובן, מה שהבודה הציע לנו וכל המסורת, זה את האיך ברגעים האלה שאני מתעוררת, אומרת, I see you, מרה, מה מאפשר לי לראות אותו באיכות הזאת, שגורמת לכל המופע הזה, הרבה פעמים פשוט להישמת. לא להיבהל מהדפוסים ומהתגובות, אלא באמת להביא את האיכות הזאת שבאה ללמוד איך דוקה מתהווה ואיך אפשר לשחרר את הדוקה. כשזה מופיע, זה מופיע. כשזה מפסיק, זה מפסיק. ככה להחזיק את המשפטים המאוד ישירים האלה. אז קטע האחרון ש... כתבתי בזמנו פעם עם סאטי, זה הקטע היחיד שאני מקריאה של, אני צריך להקריא לציטוטים של עצמך, אבל אני יכולה להגיד, זה ציטוטים אסף סאטי אלבר, אז אני נורא אוהבת את הפסקה הזאת שככה כתבנו ביחד, שסיימנו לכתוב איזשהו מאמר על הטיפוח, כן, של איך מטפחים תודעה מיטיבה. אז אפשר לעצור מניים, סוף השיחה שלנו. נראות עכשיו אם יש משהו אחד שככה נפל, וואו, הנה החוט שלי. איתו אני יכולה ויכול להמשיך ככה לצאת מהתרגול. נזכור את האיכות הכל כך משמעותית של הסקרנות הרדיקלית. רוצה ללמוד, להבין. לא מתוך השכל, אלא מתוך הראייה הישירה של החוויה שלנו. הכל מתחיל מהמגע החושי. הכל. יש חשיבות רבה לאמון בעוצמתו של האימון. לאמון בפוטנציאל של התודעה האנושית. לאמון ביכולתה להבשיל ולהיות עץ גדול של חוכמה וחמלה. לאמון ביכולתה של התודעה להשתחרר וביכולתו של הלב להיפתח ולמצוא אושר ורווחה עמוקים.